ten zmen mu da utim zohar.
אז ערב טוב לכולם ולכולם, ותודה שאתם איתנו פה במפגש של הלימודים של הבית ספר ללימודים אזוטריים. ואני מקדישה את המפגש הזה ללימוד בנושא נשמה, והכותרת שלו זה מיתוס הבחירה החופשית של הנשמה. אני רוצה להתמודד פה היום עם הסוגיות של הנשמה בוחרת את החיים שלה, והנשמה בוחרת איך היא תמות. אני רוצה להתייחס לנרטיבים רוחניים שבהם אנחנו משתמשים כדי להסביר מוות בטרם עת, או מה שנראה לנו כמוות בטרם עת, כל מיני סיפורים על איך נשמות בעצם הגיעו לכאן ולקחו על עצמן מוות קשה או גלגול קשה לטובת הכלל, כל מיני נרטיבים ש... הן עושות את זה באהבה והן מוכנות להקריב את עצמן או דברים כאלה. אני חושבת שבמיוחד הנרטיבים האלה עולים כאשר המוות הוא מאוד אכזרי וכאשר זה מוות של אנשים צעירים, ואז אנחנו כאילו מנסים לחפש איזשהו הסבר מחוץ להקשר של ההיגיון או ההסבר, וגם אנחנו ממש זקוקים לנחמה. אנחנו רוצים לוודא שבן אדם שמת בתנאים מאוד מאוד קשים, בעצם הנשמה שלו לא הושחתה, ואנחנו, כזה מאוד חשוב לנו רגע לסדר את הסיפור הזה. ובאופן כללי, התקופה הזאת בשנה איכשהו מביאה איתה בשבילי את הנושא של לימוד של נשמות. בשנתיים האחרונות הקדשתי לזה לא מעט מפגשים, ואם זה נושא שמעניין אתכם, אז יש סדרה של מפגשים מלפני שנתיים שנקראים אורות. זה היה 5 מפגשים רצופים יום אחרי יום שנתתי בחנוכה לפני שנתיים, ולפני שנה נתתי עוד סדרה שנקראה ניצוצות, שם לדעתי יש 4 מפגשי לימוד. כל המפגשים האלה מרוכזים גם באתר של הבית ספר, תחת קורסים פתוחים ללא עלות בדנה, והנחתי שם הרבה לימוד שקשור למוות, שקשור לגלגולי נשמות, שקשור לתקשורת עם נשמות, שקשור לתנועה של נשמות. וגם ההרצאה שנתתי על יוחנן בן זכאי, על חוקים, אקראיות וכאוס וחורבן, שנתתי אותה ביום חמישי והיא גם בעלות מאוד סמלית, גם היא קשורה ללימוד נשמות. איכשהו זה התקופה הזאת של נובמבר-דצמבר, איכשהו מציפה את הנושא הזה. והיום אני רוצה להתייחס לרעיון הזה של הבחירה החופשית של הנשמה. כמו שמי שמכיר אותי יודע, כבר העברתי גם הרבה מאוד שיעורים שקשורים לבחירה החופשית, או למיתוס הבחירה החופשית, או לרעיון המוטעה בעיניי ביחס לדעה שיש פה שזה מימד של בחירה חופשית. וגם על זה אפשר למצוא המון שיעורים באתר, והקדשנו והשקענו הרבה מאוד משאבים לשים באתר שורת חיפוש כדי לעזור לאנשים להתמצא, כי יש כל כך הרבה תכנים. אז אם נכנסים לתכנים הפתוחים וכותבים בחירה חופשית, אז אפשר למצוא גם המון לימוד, כך שאני לא אתן את הכל במפגש הזה, אני פשוט רוצה לומר שהמפגש הזה הוא גם יעמוד באופן עצמאי, ואני אסביר כל דבר שאני אומר, אבל הוא גם מגיע מתוך הקשר של כבר הרבה שנים של הוראה של שני הנושאים האלה. אוקיי. אז אחרי שככה נתתי רגע את הפתיח ואת ההקשר, אז אני רוצה לדבר בעצם על הרעיון הזה שהנשמה בוחרת את החיים שלה, והיא בוחרת לכאורה איך היא תמות, שהיא כאילו מראש לוקחת על עצמה איזשהו גלגול קשה. והרעיון הזה מתגלגל הרבה בשנה האחרונה, גם אולי בגלל... לא, גם בגלל, אני חושבת, המוות האכזרי שהיה בשביעי באוקטובר, ובטח הרבה מוות שקורה לאחריו, גם בשני עברי הגבול. כל מוות והאופי שלו. אבל אנחנו נמצאים במציאות של המון המון מוות, ולא רק מוות, אלא המון הרג. הרג של אנשים בידי אנשים, והמון אכזריות, או מה שנדמה גם נשאיר את זה ככה. על פי תפיסתי, וכמובן שכל מה שאני אומרת פה הוא על פי הבנתי ותפיסתי את עולם הנשמה ואת העולם הזה ואיך הוא בנוי, וכמובן שיש דעות אחרות ויש נקודות מבט אחרות, ואני לא פה כדי להתווכח איתן, אני פה כדי להניח את האמת כשם שאני תופסת אותה, ואני מזמינה אתכם לבחון את זה ולקבל או לפסול את זה על פי שיקול דעתכם ועל פי מה שמרגיש לכם נכון. על פי תפיסתי, הנשמה אינה גוף בוחר. פשוט מאוד. ועל פי תפיסתי, אין לנו באמת בחירה כשאנחנו נמצאים פה במימד הזה, בעולם הזה. הרעיון הזה שהנשמה בוחרת את הגוף שהיא נכנסת לו ואת החיים שהיא נכנסת אליהם הוא בעיניי רעיון ממש מוטעה, משום שהנשמה היא מבנה שבנוי על סיבה ותוצאה, שאנחנו קוראים לזה קרמה. ולכן כאשר נשמה מסיימת גלגול ויוצאת מגוף, היא מקבלת פרספקטיבה אחרת, היא נכנסת למימד של המוות שנשאר עדיין בתוך השדה של העולם. שם היא יכולה להתבונן על החיים מנקודת מבט אחרת. היא יכולה לעבד את החוויות שלה, היא יכולה להתבונן וללמוד את החיים מבחוץ. היא לא עוזבת את נקרא לזה השדה המגנטי של התדר של העולמות, וכאשר מתפנה גוף מתאים, היא יכולה לחזור ולהיכנס דרכו אל המימד של החיים. בעצם המימד של המוות והמימד של החיים הם שני מימדים שנמצאים בתוך השדה המגנטי של העולם. אני אומרת מגנטי, אבל זה לא בדיוק מגנטי, יש כל מיני סוגים של כוחות משיכה. ככה שגם העולם הבא שמגיעות אליו נשמות שעוזבות את הגוף, הוא עדיין חלק מהשדה של העולם, ולכן הרבה פעמים אנחנו יכולים להרגיש את הקרבה שלהם. שגם אם בן אדם מת, הוא בעצם עדיין שייך לשדה הזה, ולשדה הזה של נקרא לזה רשת החיים והמוות שמתגלגלת פה ומתפתחת פה ומתגלה פה ומתקיימת פה. בעצם אפשר לומר שחיים ומוות הן שתי פרספקטיבות שהנשמה מקבלת כדי להכיר את עצמה, כדי להכיר את העולם. את העולם הזה, את המימד הזה, ש... זה לא רק העולם הזה, זה מין מימד שבו יש עולמות, וככה היא מתגלגלת לה. כאשר הנשמה חוזרת לגוף, היא לא יכולה להמציא לעצמה מה שהיא רוצה, כי לנשמה אין כושר המצאה. נשמה לא יכולה להמציא שום דבר. היא יכולה לקבל משהו. ומה שהיא יכולה לקבל זה קו חיים שבתדר שלו, באופי שלו, במבנה שלו, הולם את הנקודה שממנה היא סיימה את הגלגול הקודם. זאת אומרת, היא לא יכולה להגיד, אוקיי, עכשיו התנסיתי בכך וכך, יצאתי החוצה, עכשיו אני קופצת לי לבטן הזאתי ומתנסה במשהו אחר. לא. יש כאלה שאולי יגידו שהיא אפילו צריכה שהכוכבים בשמיים יהיו בדיוק ב... אותה תצורה שהם היו כשהיא יצאה מהגוף. אני לא יודעת את זה, אני לא יודעת להדהד את זה, אבל אני יכולה להתייחס לזה בצורה מטאפורית ולומר שכן, שבמובן מסוים צריך שהחיים החדשים שיכולים לקלוט אותה יהיו מאופיינים באיזשהו תדר בסיס שקרוב לאיפה שהיא סיימה. עכשיו, יכול להיות שיש שלוש אופציות כאלה בעולם, אחת בסין, אחת בבנגלדש ואחת בעיראק, או אחת בישראל ואחת בספרד. זאת אומרת, יכול להיות שיש כמה נקודות כניסה שהן מתאימות לשלב ולמקום שממנו היא הפסיקה. זה לגמרי סביר ולגמרי אפשרי, ולכן גם יש לא מעט תיאורים, ואני גם יודעת את זה כי אבא שלי, זיכרונו לברכה, הוא גם תיאר לי את הרגע הזה שבו הוא ראה מסכים גדולים ובחר את המשפחה שהוא הולך להיקלט אליה בגלגול שהוא סיים פה. ויכול להיות שיש כמה משפחות כאלה שאפשר להיקלט לתוכן. אבל המשפחות האלה מייצגות איזשהו תדר או איזשהו שושלת שהוא מותאם לאיפה שהנשמה סיימה. נשמה לא יכולה להיכנס לכאן ולסיים את החיים בתדר מסוים ואז לקפוץ לחיים שהם בתדר שונה לחלוטין או הקשר שונה. יש לה רצף של התפתחות שהוא עובר על פני מספר גלגולים ואפילו מספר מאוד מאוד גדול של גלגולים. אז אם אני למשל מסתכלת על אבא שלי לדוגמה, שהשידורים גם של אורות וגם ניצוצות הוקדשו ככה בזיכרון אליו, הוא נפטר לפני כמעט שנתיים, אז הרבה מהלימוד נשמה ברמה הראשונה למדתי מאינטראקציה שהייתה לי עם הנשמה שלו בעודו בחיים. למשל, אני ממש יודעת, עד כמה שאפשר לדעת, שאבא שלי כבר למשל חזר לתוך גוף, נקלט בתוך גוף, הוא כבר תינוקי חמוד, בן שנה וחצי, באזור הודו-פקיסטן, אני ממש יכולה לראות את המשפחה שלו, הוא חלק ממשפחה קטנה יחסית, יש לו אחות שהיא 7-8 שנים גדולה ממנו, ועוד אח מאוד גדול מהנישואים הקודמים של אבא שלו, הוא חי בתנאים צנועים אבל סבירים, ואני גם ממש יודעת שהוא הולך לקבל הכשרה להיות רופא, רופא כפרי כזה, שוב, אין לי איך להוכיח את זה, ואין לי איך לבדוק את זה, ואני לא הולכת לחפש אותו שם, כי זה לא ענייני. אבל כשאני מסתכלת על זה, ואני מסתכלת על הגלגול שהוא סיים פה, שבו מילדות הוא היה מטופל בבתי חולים, ועבר מלא מלא מחלות, ומלא מלא טיפולים רפואיים, והיה סך הכל בפוטנציאל משכיל, ושמר על התדר שלו, זה ממש ברור לי שהוא הכין את עצמו להיות רופא. ושחלק מההכשרה של להיות רופא, זה גם לעבור כמה גלגולים של להיות חולה במחלות שונות כדי שהמבנה ההורי שלך זוכר את זה. לכן כשאנחנו מסתכלים על חיים של בן אדם, חשוב מאוד להבין שהחיים האלה הם לא רק סך ההיסטוריה הביולוגית שלו מהרגע שהוא נולד, הם משקללים לתוכם הרבה נתונים גם מהגלגולים הקודמים שלו, עוד בלי קשר לקרמה וסיבת תוצאה, ואם הוא מקבל דברים טובים או דברים פחות נעימים. זאת אומרת, הרבה פעמים שאנחנו רואים מישהו שנגיד סתם נולד עם כפית זהב בפה, מה שאנחנו קוראים, כן? וכאילו כל החיים מגישים לו את הדברים כאילו בנדיבות ובקלות. אנחנו לא יודעים מה הדרך שהוא עשה להגיע לנקודה הזאת, או פתאום אנחנו רואים איזה ילד פלא שפורץ בבת אחת והוא מוכשר מאוד ואנשים אחרים צריכים לעבוד נורא נורא קשה כדי להגיע להישגים שהוא מגיע אליהם בקלות. אנחנו לא יודעים כמה גלגולים לקח לו כדי להגיע לנקודה הזאת. זאת אומרת, צריך להבין שאנחנו כולנו זזים פה בעולם הזה דרך המון עמדות ודרך המון חוויות. לכן במובן מסוים כאשר נשמה היא מקבלת את החיים שלה או היא מקבלת, זה לא שהיא מקבלת החיים שלה, כאשר נשמה מקבלת גוף כדי לחוות את עצמה דרך מימד החיים, היא מקבלת גוף שהוא בהלימה למבנה שלה, להיסטוריה שלה, לתדר שלה, למידת העוצמה שלה. וכן, נשמות שונות מתפתחות בערוצים שונים שמעניינים אותם, שיש להם נטיות מסוימות, שתואמות את קוד הליבה שלהן, את הגורל שלהן. אבל הן לא בוחרות. הן לא בוחרות את החיים, והן בטח ובטח לא בוחרות איך הן ימותו. וזאת נקודה שאני רוצה להתעכב עליה רגע. כאשר נשמה נכנסת, כן, לפעמים היא תיכנס, היא נמצאת במימד המוות, ויכול להיות שהיא תיכנס לגוף של עובר שיש לו בעיות גנטיות או מחלות, ויכול להיות שהיא אפילו יודעת על זה מראש. אבל אף נשמה לא נכנסת למצב כזה, כי היא לוקחת על עצמה מבחירה חופשית למות, או משהו כזה. יש מקרים מסוימים שבהם, שוב, בהתאם למשפחות של נשמות, נשמה מסוימת תיקח איזשהו תפקיד כזה כדי לחזק את המשפחה, כדי להביא לימוד, והנושא הזה נכתב עליו בהרחבה בספר של מייקל ניוטון, מסע הנשמות, והספר המשך שלו, גורלן של נשמות, ואלה ספרים מעולים, למרות שאני חושבת שהם נותנים המון המון ידע ממש נכון וממש מדויק, אבל גם לא עד הסוף, על פי תפיסתי בכל אופן. הרעיון שנשמה לקחה על עצמה גלגול קשה, והיא מוכנה למות מוות אכזרי כדי לקדם את הגאולה, כדי לתמוך בפלנטה, הרעיון שנשמות גבוהות הגיעו לעולם הזה והן מוכנות למות במוות קשה כי הן פה כדי לעזור לעולם, הוא בעיניי רעיון מאוד בעייתי. אני יכולה להבין איך הוא אולי מנחם לרגעים, כי אז אנחנו לוקחים מוות אכזרי ונוראי ומרככים אותו לעצמנו דרך השפה של הנשמה, וזה שהיא בחרה בזה, וזה שהיא בעצם עכשיו ממש בטוב, והיא מסתכלת עלינו מלמעלה באהבה וכל מיני דברים כאלה, וזה לא אומר שזה לא נכון. אבל אף נשמה גבוהה וטהורה לא נכנסת לעולם הזה כדי למות מוות אכזרי. אף נשמה לא נכנסת לעולם הזה כדי למות מוות אכזרי. יכול להיות שיש קרמה. יכול להיות שהקרמה פועלת כאן. אבל זה בוודאי לא בחירה. ואם כבר קורה פה משהו בעולם הזה, זה שהחיים הם ההזדמנות שלנו לשנות את הקרמה הזאת. זאת אומרת, החיים הם ההזדמנות שבו נשמה לא תצטרך לממש קרמה קשה, אלא היא תפגוש על ידי, היא תפגוש במימד האנושי ובמימד של אנשים, אנשים עם מספיק חמלה, עם מספיק אהבה, כדי לא ליפול למלכודת של הקרמה, אנשים שהתעלו מעל יצר האלימות שלהם, אנשים שהתעלו מעל יצר הנקמה שלהם, אנשים שהתעלו מעל יצר האכזריות שלהם, חברות שינהלו מספיק טיפוח אנושי, כדי שנשמה לא תצטרך לחוות את הקרמה הזאת. אז אם הן נכנסות לפה ויש להן איזה פגם בגוף, איזה קושי גנטי או נטייה למחלות מסוימות, ההבטחה היא שהרופאים, החיים והמחקר והמורים הרוחניים או המטפלים הנפשיים יעשו ככל שביכולתם כדי לעזור לה לצאת מהמקום שהיא נמצאת בו ולא לסיים את חיי החולה. זאת אומרת, קודם כל צריך להבין שהמוות והחיים נותנים לנשמה שתי פרספקטיבות. וכן, האם הנשמה, כשהיא עוזבת את הגוף, יכולה להסתכל עלינו מלמעלה או מאיפה שזה לא יהיה באהבה ובקבלה, ולהרעיף עלינו אור טוב? כן, בהחלט. משום שכשהנשמה משתחררת מהגוף והיא נמצאת במימד של המוות, רמת הקבלה שלה מאוד עמוקה. היא יודעת שאין עם מה להתווכח, היא יודעת שאין במה להילחם. לכן הרבה פעמים אנחנו חווים כאילו המוות הוא כמו peaceful, יש בו איזשהו שלום, ולנשמה יש איזשהו שלום, ונשמה בעצם היא לא יכולה להחזיק יצר של נקמה או תדר של נקמה, כי נשמה זה מבנה של אור, וכשהנשמה משתחררת מהיצרים של הגוף, והיא משתחררת מנקודת המבט הצרה שיש לה על החיים, היא משתחררת מהזהות המקומית ונקודת המבט שלה, היא יכולה לחוות מידה הרבה יותר גדולה של קבלה. היא רואה את האמת על עצמה, היא מקבלת את הצד השני. נכון? יש לנו עיניים מקדימה, היא מקבלת את העיניים האחוריות, היא מקבלת את הראייה שחסרה לה בחיים האלה, או שלא חסרה, את נקודת המבט המשלימה. ולכן היא יכולה להתבונן בכנות בעצמה, לאבד את החוויות שלה ללא שיפוט, לשקם את האור שלה. וזה, התדר האהבה שלה הוא מאוד שלם, כי היא לא בהתנגדות ואין לה במה להילחם. כי אין לה גוף שמופעל על ידי יצרי הישרדות, ואין לה גוף שיש בו מנגנוני תפיסה מגבילים. נשמה במהות שלה היא מבנה של קבלה, היא מבנה של שלום, היא מבנה של אור. זה לא אומר שכשהיא נמצאת במחזורי החיים והמוות, אין לה איפה להתפתח, והיא צריכה לבנות עוד את העוצמה שלה, עוד את האור שלה, וזה מה שהיא עושה, דרך החיים והמוות. המוות נותן לה פרספקטיבה אחת, והחיים נותנים לה פרספקטיבה אחרת. ודרך התנועה הזאת, לא רק בתוך החיים, אלא גם דרך המוות, היא בעצם מתחילה לבנות את האור שלה, את העוצמה שלה, את ההבנה שלה, את ההתפתחות שלה, את הגילוי שלה. אבל אין פה בחירה, יש פה נתיב. יש פה נתיב של התפתחות, בעצם נתיב של התגלות, זה יותר התגלות מהתפתחות. החיים מאפשרים לה דרך לגלות עוד על עצמה ועל העולם שאליו היא הגיעה, והמוות מאפשר לה לגלות עוד על עצמה ועל העולם שבו היא נמצאת. יש פה איזשהו מסע שהנשמה עוברת במשך אלפי שנים, שבו היא מתגלה והעולם מתגלה. והיא משתנה ומתעצבת ומתהווה. במהלך החיים יש לה הרבה הזדמנויות כמו להסיט את הגורל, זה לא בדיוק את הגורל, זה כן, כאילו להסיט את המישור. אולי זה יהיה את מישור הקיום שלה. זאת אומרת, נחשוב רגע על העולם כמו בצל, שהוא בנוי מהמון המון מעטפות כאלה, וכל מעטפת, כל שכבה כזאת, היא תדר מסוים של קיום, הן בחיים והן במוות. וככל שהנשמה מתגלה, לאורך הגלגולים שלה, יש לה אפשרויות לעבור משכבה אחת לשכבה אחרת. כאשר הנשמה עושה את הקפיצות האלה, והן בהחלט קפיצות של תדרי קיום, היא מגלה משפחת נשמות או קהילת נשמות חדשה ששותפה למימד הזה, למישור הזה, و וההקשר חיים שלה משתנה, או ההקשר חיים ומוות שלה מתקיים, או אפשר לומר בעצם הקשר הקיום שלה משתנה. זה שנשמה עושה איזשהו רגע של קפיצת תדר ועוברת למישור קיום אחר של חיים ומוות, לא מבטל את זה שנשמות אחרות ממשיכות להתקיים בשכבות השונות של העולם. אנחנו מתקיימים בתוך עולם רב מימדי ורב שכבות, ואני חושבת שאנחנו רואים את זה, ממש ממש רואים את זה במציאות שלנו. אנחנו ממש יכולים לראות עולם בתוך עולם בתוך עולם בתוך עולם, ויש פה קהילות שיש מתקיימות בתדרים שונים מתוך תחומי עניין שונים. וזה גם ראי במובן מסוים למימד או המישור שהנשמה מתקיימת בו, והמישור הזה מוגדר על ידי תדר. תדר זה מבנה אנרגיה של מהירות וצפיפות של אור. ולכן התדר שבו נשמה מתקיימת בחיים ובמוות מגדיר הרבה מהשדות שבהם היא מתקיימת. זה לא אומר שקל או קשה יותר בתדר כזה או אחר. לכל מימד, לכל מישור כזה, יש את האתגרים שלו, יש את פריצות הדרך שלו, ועדיין כן, בהחלט אפשר לומר שיש מישורים שבהם רמת האלימות היא יותר גבוהה ורמת הכוחנות היא יותר גבוהה, ויש מישורים שפחות. ויש פה איזשהו תהליך שצריך לפצח אותו. באמת, זה כמו לפצח משהו. אם אתם, נגיד, אם נחשוב על משחק מחשב, או משחקי טלפון, או משהו כזה, שאתה משחק את המשחק, ואז אתה עובר לשלב אחר. בשלב אחר יש לו חוקים קצת אחרים, אתגרים קצת אחרים, חוקים קצת אחרים, ועזרים קצת אחרים. ואז בהתחלה זה קשה, לאט לאט אתה לומד את השלב האחר הזה, והופ, עלית עוד שלב. ועוד פעם, החוקים קצת אחרים, ואתה צריך לפענח משהו כדי לעבור משלב לשלב. וכל ההלפרים, כל ה... נכון, לפעמים אתה יכול במשחק טלפון כזה לקנות סיוע, כי אתה לא מצליח לבד. כן, אז אתה כזה לוקח נקודות שיש לך, ואתה לוקח איזשהו משהו שעוזר לך לפענח את החידה. ככה גם בחיים. וגם במוות, יש הלפרים כאלה. יש איכויות, יש אנשים שנמצאים כדי לעזור, ואם אתה משלם להם קצת כסף או נותן להם אנרגיה בדרך אחרת, הם עוזרים לך לפענח את חידת השלב שאתה נמצא בו. למשל, אני אתן דוגמה ממש מוחשית. יש מישהו שאני מלווה אותו בשנים האחרונות, והוא התחיל את חייו כפושע. ממש פושע, והיה הרבה שנים בכלא. ובשנים האחרונות הוא משקם את עצמו. והוא היה זקוק לעזרה, ואיכשהו נקלעתי לעזור לו. ויש לו הרבה מאוד אתגרים. והרבה מאוד קשיים, הוא התחיל את החיים במשלב מאוד מסוים, במישור מאוד מסוים. והוא הבין שאחרי הרבה הרבה שנים של פשיעה, שהוא הספיק לו מהדבר הזה, והוא רוצה לעבור למישור אחר, והוא עושה את ההשתדלות הכי גדולה שלו, אבל זה לא פשוט. אבל ברגע שהוא שם את הכוונה הזאת, איכשהו הוא הגיע אליי או אני הגעתי אליו. ואני נותנת לו עצות. אני, מה זה עצות? כמו ההלפרים במשחקים האלה. אני באה ואני מציעה לו דרכים אלטרנטיביות למה שהוא מכיר. אז כל פעם כשקשה לו, אז כאילו הוא רוצה לחזור, להשתמש בסמים, או לפשוע, ואני שם, והוא יודע שהוא יכול לשלוח לי הודעה. ושאני אהיה שם להזכיר לו שיש לו אלטרנטיבה, כי כשאתה רוצה לעבור ממשלב למשלב, זה לא פשוט. הכוח כבידה של המשלב שאתה מכיר הוא מאוד מאוד חזק עליך. אז יש עובדים סוציאליים, ויש פסיכולוגים, ויש כל מיני אנשים שהם נמצאים כדי לעזור לעבור ממשלב למשלב. ובשנים האחרונות, למשל, סיכמנו על זה שהדרך שבה הוא שומר על התדר שלו, זה הוא מנסה להשתמש בשפה פחות אלימה, או שכשהוא נתקל בקושי, במקום לקלל ולהתפרץ וחלילה לחזור לפשע, הוא עושה תפילה ושולח לי הודעה. זאת אומרת, כשיש איזו בשלות של נשמה לעבור משלב לשלב, אז יש לה מספיק אנרגיה, והיא תקבל את העזרה הזאת. וזה די מדהים התהליך שעשינו ביחד. ממש כי, כאילו זה אחד התהליכים היותר ככה נעימים לראות בפועל. אבל מה זה דורש מהנשמה? בשלב הזה שהיא רוצה לעבור ממשלב למשלב, זה דורש ממנה כוונה חזקה. בעצם כוונה או התכוונות, זה הדרך לעבור ממשלב אחד של קיום למשלב אחר. וזה לא קשור לאיזה חיים אני בוחרת, ואם אני מתחתנת או לא מתחתנת, ואם אני בוחרת להיות סינית או ספרדית. אין פה שום עניין של בחירות. אני חושבת שנושא הבחירה הוא אחד התעתועים הכי מחלישים שקיימים לאנושות היום. כי היא חושבת שהיא בוחרת, כשהיא לא בוחרת שום דבר, וככה היא מתעלמת מהפוטנציאל של האפשרויות שעומד לרשותה, בזמן שהיא חושבת שיש לה פוטנציאל אחר. אני רוצה רגע להתייחס לנרטיבים של פיצוי. כי אני חושבת שנרטיבים של פיצוי מחזקים את הרעיון של בחירה חופשית, כי אני חושבת שבחירה חופשית זה נרטיב של פיצוי. שכשאתה לא יכול להכיל את הגורל שלך, ואתה לא יכול לעכל אותו, אז אתה ממציא איזשהו נרטיב שמפצה אותך על הקושי להכיל את מה שפשוט קיים, ואז אתה מתחיל לספר לעצמך סיפורים. במקום להתחבר למה שקיים ולהתחיל לפלס דרך ולהתעלות למשלבים שמחברים אותך בחזרה לאלוהות. אז בואו נחשוב רגע על האדם שהוא מוצא את עצמו בעולם, והעולם הזה לא פשוט, ויש בו כאב, ויש בו הישרדות, ויש בו קור, וחום, ורעב, והוא צריך עכשיו ללכת ולצוד משהו, ואין לו מושג מה הוא עושה כאן. ובואו נחשוב רגע על סיפור גן עדן, שבו הבן אדם כאילו יש לו איזה עבר שלם ומושלם, שבו לא כואב לו והכל ניתן לו, ופתאום אין לו את זה. אז במקום להתמודד עם זה שפתאום אין לו את זה, ושברחם היה מוגן וחמים ונעים ובטוח, הוא קיבל הזנה לווריד, מה שנקרא, פתאום אין לו את זה. וקר ורועש ובוהק. איך יכול להיות שפעם היה לי נעים ועכשיו לא נעים לי? איך יכול להיות שפעם היה לי קל ועכשיו לא קל לי? כנראה עשיתי משהו לא בסדר. ואם אני אהיה בסדר, אז שוב פעם יהיה לי קל. במקום להתמודד עם זה שתקופת הרחם מסתיימת אחרי 9 חודשים, וזה קשה כי צריך להתחיל לנשום לבד ולאכול לבד ואז ללכת לבד, ואז לפגוש את העולם על כל הכוחות שבו. אנחנו חושבים שאם נהיה ממש ממש טובים, אז לא יהיה לנו קשה. אז כאילו אנחנו צריכים לבחור, כי מה, עשינו איזה חטא כשיצאנו מהרחם? היינו לא בסדר? מה זה חבל הטבור אם לא הנחש הזה? שבסוף חותכים אותו ואתה יוצא החוצה. אז הנחש אשם שהיינו פעם תינוקות ועכשיו אנחנו בחוץ? כי אכלנו ממשהו שלא היינו צריכים לאכול? כל הרעיון הזה שקיבלנו שם איזושהי בחירה הוא רעיון מאוד מאוד בעייתי, והוא רעיון שמגיע אחרי מעשה. זה סיפור שנכתב לאחר מעשה. בספר בראשית יש שני סיפורי בריאת אדם. יש את הסיפור הראשון שכתוב זכר ונקבה ברא אותם. ביום השישי ברא את האדם, זכר ונקבה ברא אותם, או אותו. וזהו. כשכתוב זכר ונקבה ברא אותם, הוא בעצם ברא כל אדם זכר ונקבה. את הנשמה הוא ברא זכר ונקבה, וזה נכון. לנשמה יש היבט זכרי והיבט נקבי. אבל אז פתאום אנחנו באיזה מציאות שהיא לא פשוטה, ואנחנו לא מבינים איך קרה שיש אותה. ואנחנו נכנסים לאיזה טריפ של שליטה, אז אנחנו מתחילים להמציא סיפור חדש. צריך להסביר למה הגבר דומיננטי על האישה, צריך להצדיק למה הגבר דומיננטי על האישה. אז הופ, נוסיף עוד סיפור בריאה של האדם. נגיד אפילו שכאילו הוא נברא בצלם אלוהים, ככה שכאילו יש לו בחירה, האישה נבראה אחריו, אז היא פחותה. ועכשיו נציב אותם מול בחירה, עדיף שהאישה תעשה את הבחירה הזאת, נגלגל קצת אחריות, והופ, יש לנו הסבר למה החיים שלנו אומללים. ואנחנו מעדיפים את ההסבר הזה, על פני זה שאין שום סיבה לזה שהחיים שלנו הם כמו שהם. אין שום סיבת מקור שקשורה בנו. הסיפור בריאה הראשון הוא סיפור בריאה מאוד נקי מאינטרסים, ומידת האמת שבו הרבה הרבה יותר גבוהה. סיפור הבריאה השני הוא כבר סיפור, אפשר להגיד, ארכיטיפי יונגיאני, שמסביר לנו את רגשות האשמה שלנו, שמסביר לנו את הבושה שלנו, זה כבר סיפור אפיסטמולוגי, הוא מסביר. סיפור הבריאה הראשון הוא סיפור שאומר לנו, הוא סיפור אונתולוגי. מה יש בעולם? יש שמש, ירח, ים, יבשה, אלוהים, יש חיות, יש אדם, זכר ונקבה. סיפור בריאה השני הוא כבר, למה זה כואב? למה זה קשה? למה אישה חייבת להיות משועבדת לגבר? ובאופן מוזר הסיפור הזה מפצה על החוסר יכול שלנו להכיל את המציאות שאנחנו מתקיימים בה. והוא שולח אותנו לאיזה מסע עיוור, חסר שחר, למצוא את הבחירה הטובה שאנחנו יכולים לעשות כדי לצאת מהטעות שעשינו כשאכלנו בחטא הקדמון את הדבר שלא היינו צריכים לאכול. אנחנו מעדיפים את הסיפור של אשמה על פני הסיפור של גורל. והגורל הוא פשוט. היום ככה, מחר ככה. יום אחד טוב לך, יום אחד קשה לך, יום אחד נעים לך, יום אחד מורכב לך. אתה לא אשם, לא ביום הזה. והיום הטוב הוא לא כי אתה לא אשם, או בזכות. כי העולם שלנו הוא עולם מורכב, ויש בו שעות נעימות ושעות פחות נעימות. עכשיו, מה הבעיה עם הנרטיבים המפצים? מה הבעיה עם הנרטיבים האלה של הבחירה החופשית? זה שהם מרחיקים אותנו ממה שיש. הם מנחמים אותנו, זה מרגיע, אלוהים לוקח את אלה שהוא הכי אוהב, צעירים, אלה שצעירים ויפים ומתים מוות אכזרי, זה כי הם בחרו בזה. זה מרגיע אותנו. אבל זה מרחיק אותנו מהאמת, וזה מרחיק אותנו מלפעול בה באמת. אז אנחנו יושבים, אנחנו מקשיבים לכל הנרטיבים האלה, מתנחמים בהם או מחפשים בהם איזשהו ניסיון לקבל באמצעותם, אני לא יודעת, איזשהו ידע או הבנה או ריכוך או חמלה, בזמן שבפועל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתמודד עם זה שהעולם שאנחנו חיים בו, יש בו הרבה מאוד אכזריות. עכשיו, האם אני רוצה להישאר באכזריות הזאתי? או אני רוצה למצוא כוונה לצאת מתוכה? האם אני רוצה להמשיך להתגלגל בתוך המשלב של חטא ועונש וקרמה, או אני שמה כוונה לצאת ממנה? החרדה פה היא גדולה במימד הזה, ולכן אנחנו הולכים לסיפורים מפצים. ובאמת כשהנשמה יוצאת מהגוף היא לא סובלת. היא לא סובלת, היא מקבלת הבנה רחבה יותר, לא רחבה יותר אפילו, את ההבנה שהמוות יכול להציע לחיים. היא מקבלת הזדמנות לשקם תאי אור באלף, לעבד תהליכים. וגם בעבר השני, מה שנקרא, במימד של המוות, יש גם שם מערכת תומכת. יש הרבה ישויות שהן לא בגוף, והן כמו שבחיים יש מערכת תמיכה של מלאכים, של רופאים, של בעלי מלאכה, של כל מיני. גם במימד של המוות יש מערכת תמיכה. ושוב, מייקל ניוטון כותב על זה ממש טוב בעיניי. יש המון תמיכה. וזאת המחויבות של אלוהים. כשישות נכנסת למימד העולמות, היא מקבלת נשמה. נשמה היא לא חלקיק המקור שלנו, וגם את זה חשוב לומר, ובזה אולי אני אסיים. נשמה היא לא, זה לא כאילו, אוקיי, הגוף הכי גבוה שלנו, או הגוף הכי מקורי שלנו. זה לא שכאילו, אם נקלף מאיתנו הכל, מה שיישאר זה איזה נשמה טהורה. ממש לא. נשמה זה כמו חללית, זה מרכבה, זה כלי של אור שנכנסים איתו למימד של עולמות. ודרך האור לומדים את העולם ולומדים את עצמנו. ויש לה מבנה מסוים, ויש לה שפה מסוימת, וגם הנשמה היא לא כל המרכבה, היא מבנה פנימי של המרכבה. המרכבה היא דבר יותר רחב מהמבנה של הנשמה. המבנה של הנשמה הוא מבנה מאוד מקומי סך הכל. זה נכון שהוא מחזיק מעמד גם בחיים וגם במוות, אבל הוא עדיין מאוד מקומי. הוא לא רק מקומי, הוא אישי. בתוך בריאה שהיא לא בדיוק נענית לאישיות הזאת ולאישי הזה. האיכות והאביזר קסם האפקטיבי ביותר לזוז ממשלב אחד של חיים ומוות למשלב אחר של חיים ומוות היא כוונה. זה לשים כוונה לשינוי. זה לרצות את השינוי הזה. זה לשים לב, היי, רגע, יש לידי אנשים שרמת האלימות בחיים שלהם היא פחות גדולה. לשים כוונה להיות חלק מהדבר הזה. ובגלל זה גם המשלבים שקופים. אתה יכול מהמשלב שאתה נמצא לראות כמה משלבים. כדי שיהיה לך לאן לכוון. אז יש מי שמסתכל על המשלבים ורוצה יותר כוח. אז הוא ייכנס למשלב שבו יש יותר כוח, והוא יחווה את הכוח מכל הכיוונים. ויש מי שמסתכל על כל המשלבים ורוצה יותר אהבה. וזה ישפיע. ולכן, גם אם אין לנו בחירה חופשית לאיזה גוף ניכנס ואיזה חיים נקבל, כי זה כבר מוגדר בתוך התוצאות והבחירות ש... לא בחירות, התוצאות וההשלכות של מעשים שלנו. בכל רגע. בכל רגע. אם יש את האפשרות להסתכל מסביב ולשים איזושהי כוונה. ולפעמים זה לא פשוט לטפס את הטיפוס הזה. זה דורש נחישות. זה דורש resilience, כאילו, זה בדיוק מה המילה, אבל נחישות, התמדה, כוח עמידה. אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה של המעשים שלנו, יש, אולי זה תמיד היה ככה, במעשים שלנו יש יותר השפעה מכל דבר אחר. מה אני עושה ביום יום שלי? ובמה הפעולות שלי תומכות? כל אחד יתמקד במשבצת שלו. יטייב אותה, יהפוך אותה ליותר טובה. בפעולות היומיומיות, ישים כוונה לתדר מסוים. זה המפתח, וזה המעבר, זה הגשר של הנשמה למשלב אחר של תפיסה, למשלב אחר של תדרים. והנשמות שהן ללא גוף בהחלט מתקשרות או נוכחות במימד העולמות ולפעמים גם מאוד תומכות במי שנמצא בגוף. וזה מאוד מאוד תלוי במשפחת נשמות, בהקשר ובמשלב. זה לא תמיד מאוד נוכח. ובאמת יש איזשהו שקט בבתי קברות שלא נמצא אותו בחיים. יש שם איזשהו תדר של כאילו קבלה עמוקה, של שלום עמוק. שהנשמה יכולה לפגוש דווקא כשהיא במימד של המוות. יחד עם זאת, להצליח לפעם אותו במימד של החיים. זה אולי האתגר הגדול שלנו. וגם התקווה וגם הפוטנציאל. לשנות את תדר החיים הפלנטרי, מחיים של הישרדות, תגובה, יצרים ואלימות, מחיים של אהבה, של קבלה, של שלום. וזה משהו שעושים בתוך החיים, לצד כל מה שקורה בהם. ואפשרי כששמים את הכוונה. אנחנו נכנסנו לעידן שבו יש את האפשרות לפרוץ את המחיצה בין החיים והמוות, ופשוט להבין שאלה שני היבטים של קיום הנשמה, כמו שיש לה שני היבטים של זכר ונקבה, ושהם מתקיימים בנו במקביל לחיים והמוות, והזכר והנקבה מתקיימים בנו במקביל, ועוד כל מיני דברים שאנחנו תופסים כניגודים, או כמשהו שכל פעם אנחנו עושים בתור תור, עכשיו אני בחיים, עכשיו אני במוות, עכשיו אני זכר, עכשיו אני נקבה. המיזוג הזה, המיזוג של, הוא מיזוג של ניגוד, זה, המיזוג הזה מתאפשר משום שהכתבים הולכים ומתמזגים אחד בתוך השני, בתוך ליבת כדור הארץ, במובן מסוים. אנחנו יוצאים מהעידן הקוטבי. הנשמה, מה שהיא מאפשרת לנו לעשות, זה לתפוס את עצמנו בצורה יותר שלמה. ועל ידי כך להפחית את עומק הסכסוך שיש לנו עם עצמנו ועם החיים. ולכן לימוד של מבנה הנשמה הוא לימוד חשוב. היא אמנם מבנה מאוד מקומי וזמני, אבל היא עדיין מבנה רחב מאוד ביחס להזדהות מוחלטת עם החיים כחיים והמוות כמוות. יש לנו את האפשרות בעידן הזה לפצח מלא מבוכים, מלא חידות, ובאמת לייצר פה איזושהי התעלות מתוך הפיצוח הזה, שיכולה גם להקרין ולתמוך בהרבה מאוד נשמות שעוד נמצאות במשלב כזה שהן לא מרגישות שיש להן אלטרנטיבה לכוח ולאלימות. ובמקביל, לא להשתלט ולהחריב את המימדים האלה. כי כל מימד וכל משלב פה הוא קדוש, ומותר לנשמה להחליט איפה היא מקיימת את עצמה. זאת אומרת, זה לא בדיוק שהיא מחליטה, אבל היא יכולה לשים כוונה. המעברים בין מימדים ומשלבים פתוחים. וסביב כל נשמה, לא משנה באיזה משלב היא, תמיד יש אלטרנטיבות שיתמכו בה במעבר כשהיא תבשיל לאיכות של כוונה. אז אני יודעת שחלק ממה שאני אומרת זה נשמע כמו משחקים סמנטיים, אז מה ההבדל בין כוונה לבחירה חופשית, ואם אין בחירה, אז איך... אבל אני לא הולכת להיכנס לזה, כי זה בלגן של המיינד. זה לא שאין לי את היכולת המנטלית, והתמודדתי עם השאלות האלה בשידורים הקודמים, ואפשר ללכת ולהאזין להם. לפעמים אנחנו אומרים משהו מאוד דומה למשהו אחר, אבל מה ששונה זה מה שקובע. אני מנסה בלימודים בבית ספר להביא שפה שמנסחת את החוויות שלנו קצת אחרת, בדיוק כדי שנוכל לצאת ממשלב אחד למשלב אחר. ואני מפסלת את הדרך הזאת באמצעות שפה, שגם אם היא מתארת משהו דומה, הוא לא בדיוק אותו דבר. אני מקווה להמשיך להביא עוד לימוד שקשור לנשמות, וגם חלק מה... כמו שאמרתי, ההרצאה על יוחנן בן זכאי בעצם גם הייתה מאוד בתחום הלימוד הזה, וגם בתחום הלימוד של התקשור, ובספטמבר, בתחילת ספטמבר, הגיעו אליי כמה ישויות מהעולם היהודי, הרבני, וגם הביאו איתן ידע גם על מבנים של משפחות של נשמות, וגם על מבנים אחרים שהם לא נשמות שמתקיימים פה בעולם, ואנחנו מקבלים ייצוגים להם בתוך בני אדם. אני מקווה לעלות בהמשך השבוע להרצאה על המפגש שלי עם הרמב״ם, שהיה מפגש מאוד מעניין, אבל אני לא בטוחה עדיין אם יש לי מספיק עוצמה להגיד את הדברים שעלו שם באופן שבו אני ארגיש עם זה טוב. וגם היה מפגש עם הנשמה של הרב עובדיה יוסף, שהביא משהו אחר לגמרי. אני מקווה בשבוע שבועיים הקרובים לתת את ההרצאות האלה בנוסף לשיעורים הפתוחים, כי אני מרגישה שהידע הזה והעיסוק במבנים האלה של נשמה הוא ידע שיעזור לנו להתעלות. אני מרגישה שאנחנו נמצאים לקראת סוף נובמבר, אנחנו עדיין בימים של הזדככות ושל התעלות. אני חושבת שדי סיימנו את ההזדככות, ואנחנו מתחילים עכשיו איזה שבועיים של התעלות, של כאילו הזיכוך הזדכך, מה שהזדכך הזדכך, וכרגע אנחנו קצת כאילו כמו נחש שמוציא את עצמו מהנשל הישן, אנחנו כאילו רגע קצת צריכים טיפה כמו לפרוץ, להתקלף ממשהו, מהקליפה. ואני חושבת שכשנגיע לשישי לדצמבר נגיע לכמה שבועות של התחדשות. ומזמן לא היה לנו את זה, באמת מזמן. אנחנו כבר כמה שנים במין מערכת כזאת של זיכוך, של העצמת האור, של פריצות דרך, אבל לא של התחדשות. ואני מקווה בדצמבר, עוד לא קבעתי תאריך ועוד לא פרסמתי את זה, כי רק השבוע הבנתי שאני אעשה את זה, אבל אני מקווה במהלך דצמבר לקבוע סדנת יום שתעסוק באיכות הזאת של התחדשות שהדצמבר הזה מביא איתו. אני מאוד מתרגשת מזה. וגם בפברואר אני מרגישה שהולך לקרות משהו מאוד מאוד מחדש. אז בפברואר אני גם בהמשך לכך קבעתי ריטריט של 3 ימים שקשור להתחדשות הזאת. זהו, אני אשתף שאם אתם רוצים כזה להתעדכן בצורה יותר פשוטה מהפייסבוק, אז יש קבוצת וואטסאפ שקטה או מייל שאפשר לקבל בו הודעות על כל מה שקורה. אני לאט לאט מרגישה שאני צריכה להעביר עוד ועוד מהפעילות מחוץ לפייסבוק. אני מרגישה שגם פייסבוק פחות ופחות תומך, כי הוא פחות מפיץ את הדברים שאני מניחה. אז אני כאילו עוד מנסה להבין איך לעבוד עם זה, וגם אני מקווה בשבועות הקרובים להעביר את רוב הכתיבה שלי לבלוג שנמצא באתר. אני עוד לא עושה את זה כי אני, משהו שם עוד לא ברור לי בתפעול שלו, אבל הקמנו בלוג באתר של בית הספר, שאם נרשמים עליו אפשר לקבל הודעת אס-אמס כל פעם שפוסט עולה, ועוד לא העליתי הרבה פוסטים שם, רק 2, כי אני עוד במעבר הזה של לנסות להבין איך מעבירים את הפעילות מהפייסבוק לשם, או את מה שמתאים. וזהו, ואני אשתף עוד שאנחנו ממש בקרוב נתחיל פונקציה חדשה באתר שנקראת מסר יומי. כתבתי מעל ל-100 מסרים יומיים שהם ממש מין הדרכה מושקעת ברמה של ספר. אני מקווה להדפיס את זה בהמשך, שזה כמו קלפים דיגיטליים כאלה שאפשר להוציא כל יום קלף ולקבל מסר של מודעות תומכת לאותו יום. וזהו, אני אשמח לענות עכשיו על שאלות, אם יש למישהו שאלה בהמשך ללימוד שהיה. אני רואה פה בצ'אט, ואני גם אעשה את האפשרות לפתוח מיקרופון. אוקיי. אני רגע אתייחס למה שנכתב פה, אני לא יודעת אם אני אענה על הכל. האם ההתכוונות לשינוי היא בחירה חופשית? כשאת אומרת שאין בחירה חופשית, זה אומר תפיסתך הכל דטרמיניסטי. אז על זה דיברתי המון בשיעורים קודמים, ואפשר לקרוא, אז להקשיב לזה שם. זה גם, השאלה הזאת לוקחת למקום שהוא קצת מנטלי מדי בשבילי כרגע, אבל באמת זו שאלה שעניתי עליה בהמון המון וריאציות. מה ההבדל בין מעשים לבחירות? זו שאלה גדולה. בוא נאמר דבר כזה. דבר שאני עושה זה דבר שיש לי מספיק אנרגיה לעשות אותו. ואם יש לי מספיק אנרגיה לעשות אותו, אז אני עושה אותו. ואם אין לי מספיק אנרגיה לעשות אותו, אני לא עושה אותו. ואין לי בחירה אם יש לי מספיק אנרגיה לעשות אותו או אין לי מספיק אנרגיה לעשות אותו. ושוב, גם על זה דיברתי המון בשיעורים הקודמים של בחירה חופשית. אנחנו בנויים כמערך כוחות, והדבר שדורש הכי הרבה כוח ואנרגיה זה פעולה. וכשיש לנו אנרגיה לעשות פעולה, אנחנו עושים אותה. מה שאני מבקשת לעשות בלימוד שאני מעבירה, זה לכוון את האנרגיה של מי שמקשיב, כדי שיבין שיש לה ערוצים אחרים ללכת אליה. בעצם הנוכחות שלי פה מאפשרת לכם, על ידי הקשבה, לקבל כיוונים של לאן לנתב אנרגיה. אתם אחר כך עושים או לא עושים את מה שאתם עושים או לא עושים, בהתאם לאיך הדברים שלי השפיעו או לא השפיעו, ואיפה הם פגשו אתכם. resilience זה חוסן. הסברת שישות מקבלת נשמה כשהיא נכנסת למימד העולמות. תוכלי לתת דוגמה לאיזה מימדים יש עוד מלבד מימד העולמות, בהם אין צורך במרכבת הנשמה? זה נושא מאוד רחב, נתתי על זה לימוד בפני עצמו. שיעורים פתוחים, פשוט תחפשו את זה. אולי בקיץ, אני נתתי כמה שיעורים על מימד העולמות ועל אלוהים כמרכיב את מימד העולמות. וכדי להיכנס למימד העולמות צריך את המרכבה הזאת. לדעתי אין לנו כרגע כמעט יכולת תפיסה של משהו שמתקיים מחוץ למימד העולמות. יש לנו אפשרות לתפוס את זה, אבל זה דורש מאיתנו לוותר על האישי, על האישיות, ולתפוס את הבריאה בכלים אחרים. אני מלמדת את זה לפעמים. אבל אני לא יכולה לספר על המרחבים האלה שהם לא עולמות. למי ש... כאילו, אני יכולה לומר שיש מרחבים כאלה שהם לא עובדים על המרכבה והם לא בנויים כעולם. ואני יכולה לייצר דרכי גישה אל המרחבים האלה, ואני עושה את זה הרבה בסדנאות. אבל מה קורה במרחבים האלה, זה הדבר שבו כל ישות וישות צריכה לגלות עבור עצמה. אין לי את הזכות או את הרשות להגדיר את המרחבים האלה עבור מי שילך לבקר בהם. זה המקום שבו הפרט מקבל איזשהו חופש ממבנה העולמות והנשמה. החופש הוא להגדיר את עצמו שם, ולא שאני אגדיר אותו. מה יכול לתמוך בתהליך היציאה ממימד החיים והמוות? השלב הראשון הוא מיזוג החיים והמוות. גם נתתי על זה קורס קצר ב-2022 של 4 מפגשים, והוא נמצא באתר. וגם נתתי על זה שיעורים פתוחים שנקראים, לדעתי, לחיות תוך כדי המוות ולמות תוך כדי החיים. ככל שנבין יותר ויותר שהמוות והחיים לא קורים אחד אחרי השני, אלא מתקיימים במקביל כשני מצבי תודעה, ונצליח לחוות את המוות תוך כדי החיים והחיים תוך כדי המוות, אנחנו למעשה יוצרים התכה של שני הכתבים. אנחנו ממזגים אותם מזמן עוקב לפעימה של הווה. ואז התודעה שלנו מתרחבת, ואנחנו בעצם תופסים את ההיבט של החיים וההיבט של המוות במקביל. ברגע שאנחנו מצליחים לתפוס במקביל את היבט החיים והיבט המוות, אנחנו יוצאים מהזמן הליניארי המחזורי, התודעה שלנו מאוד מאוד מתרחבת. ואז במקום למות ולחיות, למות ולחיות, אנחנו תופסים את הקיום שלנו כמצב נעדר לידה ונעדר מוות. שזאת פריצת דרך אדירה. כי אנחנו לא ילדים ואנחנו לא תינוקות ואנחנו לא נולדים, אנחנו קיימים. אז זה מתחיל בלהסכים לפגוש את המוות בתוך החיים. את המוות כבן ברית, את המוות כתדר, את המוות כאיכות, והבאתי על זה המון לימוד. זה לא פשוט. קסטנדה כותב על זה ממש טוב לדעתי. אבל אני חושבת שזה חלק מהלימוד. לא לברוח מהמוות ולא להדחיק אותו לשוליים. להתחיל להכיר אותו כמשהו שקורה בתוכנו כל הזמן ולפגוש את העוצמה שלו, ואני מלמדת על זה הרבה גם במסלול השנתי של השנים 4 ו-5, כי זה לא פשוט, צריך קודם כל קצת להתבסס בגוף לפני שאנחנו מתחילים לטלטל את הספינה הזאת. אז אחרי 3 שנים של לימודי בסיס במסלול השנתי, בשנה הרביעית והחמישית אנחנו עוסקים בזה ממש ברמה האנרגטית. איך את מזהה את הרבנים שאת מציינת? מה המשמעות שהנשמה שלהם מגיעה למפגש איתך? אז אלה באמת שאלות שאני מעדיפה לענות עליהן בהרצאות שאני אתן. אני רק אומר שלא כל הרבנים הגיעו כנשמה. רק הרב עובדיה יוסף הגיע כנשמה. יוחנן בן זכאי הגיע כמו תיקייה, כמו קוד של ידע. אני לא חושבת שהנשמה שלו כבר נמצאת במימד העולמות, או לא בעולמות שנגישים לי, אלא יותר כמו ארכיון כזה, כמו קוד נשמה. וזה חלק מהנושאים שאני מדברת עליהם בהרצאות האלה, זה כאילו להתחיל להבין מה נמצא פה בעולמות האלה. והרמב״ם הוא לא שייך בכלל למבנה הזה של נשמה ומרכבה, הוא שייך למבנה אחר שבאמת היה לי חדש כשפגשתי אותו, שהוא נקרא, זה סוג של מבנה חוכמה. אז זה לימוד שאני, שוב, אני מביאה אותו בהרצאות האלה, כי הוא חורג מהנושא שלנו היום, והוא מאוד מתאים להרצאות האלה שרק התחלתי לתת. ואני רק אומר שממש החלטתי לתת אותן לא כמו סמינרים, למרות שכאילו מבחינת הידע זה לגמרי יכול היה להיות סמינר בעלויות שאנחנו נותנים סמינרים, אלא ממש כמעט כמו שיעור פתוח בעלות של 30 שקלים, פשוט כדי להגדיר את זה כאיזה גוף ידע קצת אחר. מסע הנשמה אותו את מתארת, האם יש תאונות שיכולות לקרות בדרך? תאונה זה נושא של נקודת מבט. מה הופך משהו לתאונה? האם יכול להיות משהו לא מתוכנן? האם זה מה שאת שואלת? שבעצם קרה פה משהו שלא היה אמור לקרות? אז זה שוב עניין של נקודת מבט. האם יכול לקרות משהו שלא אמור לקרות ולא אמור לקרות בעיני מי? חלק ממה שקיים פה בעולם זה התנגשויות, מוטציות, תאונות. זאת אומרת, מה הופך משהו תאונה זה ממש נושא בפני עצמו לשיעור בפני עצמו, כי תאונה היא לא בהכרח, היא אולי לא משהו שרציתי שיקרה, אולי זה משהו שקורה כשמשהו מתנגש במשהו, אבל איך אני מפרשת את זה, זה כבר סיפור אחר. כאדם שמקורות המידע שלו מוגבלים, האם אני מבינה נכון שהניסיון לעשות טוב ולהשתמש ביכולות ובכוחות שלי להוסיף טוב בעולם הוא הדבר הכי נכון עבורי לעשות? תודה רבה על השאלה הזאת. אני חושבת שכמה שבועות לפני שאבא שלי נפטר, 4-5 שבועות, ישבתי איתו במרפסת בבית החולים הצרפתי. אבא שלי היה גנן, וגם כשהוא הגיע לשם עם המחלת סרטן שלו וכבר היה עם החמצן ובקושי יכול לעשות כלום, הוא התעקש שנעשה שם גינה. ואבא שלי מאוד אהב לתת הוראות ולהגיד לאנשים מה לעשות, והבאנו עדניות ושתלנו שם בכל המרפסות שם עדניות עם גרניומים, כי הוא מאוד אהב גרניומים. ואחרי שככה איזה 3 שעות עסקנו בלחבר טפטפות וכל מיני דברים כאלה, התיישבתי לידו. שאלתי אותו, אם היית יכול לתת לי עצה אחת, אחת, לחיים. עצה אחת שכוללת את הכל. איזה עצה היית נותן לי? אז הוא חשב על זה רגע. ובסוף העצה שהוא נתן לי הייתה, תהיי בן אדם טוב. טוב. תעשי טוב, תהיי בן אדם טוב. אני חושבת שזאת העצה היחידה באמת שעונה על הכל. עכשיו, מה זה בן אדם טוב? זה כל אחד, איך הוא מרגיש שהוא נהיה בן אדם טוב. הטוב הזה יכול ללבוש הרבה צורות. וכן, אני חושבת שאנחנו, אני מביאה פה בשיעורים, בחלק מהם, ידע מאוד מרחיב תודעה, ואני מספרת מלא סיפורים על נשמות ומשלבים, כי ההקשרים האלה, אני חושבת, עוזרים לנו ונותנים לנו אוויר לנשימה, ומרחיבים לנו את הפרוספקטס, את האפשרויות, ואנחנו זקוקים לפתיחה ולאוורור הזה, אבל זה לא המטרה של החיים. האוורור הזה עושה לי מקום, ובעצם עושה פוטנציאל ומקום לאפשרות שאני יכולה ברגע זה לעשות טוב. וזה אפילו לא טוב לעולם. לא צריך לחשוב על זה שכשעושים טוב אני עושה טוב לעולם, אני פשוט צריכה להיות בן אדם טוב. האם בן אדם טוב היה עושה את מה שאני עושה עכשיו? האם כשאני עושה את מה שאני עושה עכשיו, אני מרגישה שאני מממשת את עצמי כבן אדם טוב? אם זה יהיה הדבר היחיד שתתמקדו בו במהלך היום, זהו, נגמר הסיפור. אי אפשר לטעות. זאת אחלה כוונה. וזאת כוונה שיכולה בהחלט לשחרר אותנו מהמשלבים שאנחנו נמצאים בהם כעת. לא לשאול אם מה שאני עושה חשוב, לא לשאול אם יש לו ערך, לא לשאול אם יש לו משמעות. האם הוא טוב? האם כשאני עושה אותו אני מרגישה כמו בן אדם טוב? כי כשאנחנו מרגישים כמו בן אדם טוב, וואו, זאת תחושה כל כך נעימה. אבל כמה אנחנו מרשים לעצמנו להרגיש את התחושה הזאת? מעט מאוד. אנחנו בעיקר מרגישים לא מספיק ולא בסדר, ושהעולם לא בסדר, ושצריך ככה, ושצריך ככה. אז הייתי משנה משהו בהגדרה של השאלה, לא הייתי אומרת להוסיף טוב בעולם. העולם לא צריך שנוסיף לו טוב. כל משלב עובד כמו שהוא צריך לעבוד. הייתי אומרת להיות, כאילו, לא צריך להוסיף טוב, ולא צריך להוסיף טוב בעולם, כאילו העולם הוא איזה מקום שיש בו רע ואני צריכה להוסיף בו טוב. פשוט להיות בן אדם טוב, בלי קשר לעולם. לעשות פעולות שאני מגדירה שבן אדם טוב עושה, בלי קשר לעולם. כי ברגע שאני אומרת להוסיף טוב לעולם, אני גם בעצם מתחילה להכניס פה מורכבות וטיפה טיפה חשיבות עצמית. העולם לא צריך את הטוב שלי. אני צריכה את הטוב שבי. וכשאני עושה פעולות שאני מרגישה שהופכות אותי לבן אדם טוב, אז יש טוב. כלומר, לנשמה לא קורות תאונות. שוב, תאונה זה עניין של נקודת מבט. הרעיון שיש דבר כזה תאונה, זה פרשנות למשהו. ולכן יש פה איזשהו שיח סמנטי שצריך לפענח אותו לפני שאני יכולה להתייחס לרעיון של תאונה. כל דבר שקורה הוא הגורל שלנו לחוות אותו. אני יכולה להגדיר את זה כתאונה ואני יכולה להגדיר את זה כגורל. תאונה זה כבר נקודת מבט שיפוטית. תקלה שלא הייתה צריכה לקרות. כשבפועל תאונה זה פשוט התנגשות. התנגשות של שני דברים שמסיתה משהו לכיוון אחר. כשאני שמה לזה את המילה תאונה, אני כבר שמה מטען שסבור שהדבר שקרה לא היה צריך לקרות. וכן, רוב הדברים שקורים פה בעולם לא היו צריכים לקרות, ולא היו קורים אם היינו מושלמים. ובני האדם היו, כן, אבל שוב, זאת לא תאונה, זה איפה שאנחנו נמצאים. התאונת שרשרת הזאת שאנחנו מתקיימים בה כבר אלפי שנים, היא לא תאונה, היא פשוט הטבע האנושי. האם זה תאונה כשהרגעש מתפרץ ומכבה את הנהר והאש והמים נפגשים? לא. זאת התנגשות של כוחות שמקררת את המים ויוצרת סלע. אז הסלע הוא תוצאה של תאונה? לא, הוא תוצאה של מיזוג. מה ניתן לעשות לגבי כוונות ספציפיות שהנחתי בחיי, שנראה שכבר הרבה שנים לא מבשילות? כאילו שבתחומים מסוימים אני לא מצליח לגבש מספיק עוצמה כדי להתחבר לתדר שאליו כיוונתי. תחפש תדר יותר נמוך. לא נמוך כאילו בסולם, משהו שאתה כן מצליח. כדי להגיע לשלב העשירי בסולם, צריך לקחת את הצד הראשון. נכון? מה, איך בסולם בנוי? כן, אתה יכול להגיע 10 מטר למעלה, אבל אתה צריך כל פעם לקחת צעד קטן. אז אם אני מרגישה שאני לא מצליחה לממש את הכוונה שלי לדיאטה, שאני אוריד 20 קילו, אני רק אשים כוונה שאני לא אוכל אחרי 22:00. כי ממילא אני מפסיקה לאכול ב-11, אז 10 זה לא נורא. אם אני לא מצליחה להיות באהבה ללא תנאי כל הזמן, אז אני אשים כוונה שגם אם פספסתי ולא הייתי באהבה ללא תנאי, אני אשב 5 דקות ביום ואני אאפשר לעצמי לחוות אהבה ללא תנאי. את העולם הזה צריך לאכול בביסים קטנים, אחרת אי אפשר לעכל את זה. וגם לאברסט מטפסים, יש מחנה 1, מחנה 2, מחנה 3, מחנה 4. אז פשוט לשים כוונות שהן בגדר היכולת, כי מסוגלות בונה מסוגלות. להיות בן אדם טוב זה גם נתון לפרשנות. מה זאת אומרת להיות בן אדם טוב? זה דבר אובייקטיבי. מה שאמרתי, זה לא אמרתי תהיו בן אדם טוב, תהיו בן אדם אני אסביר את זה. אני חושבת שגם אמרתי את זה בניסוח הזה. כל אחד ואחת מכם צריכים להרגיש שאתם בן אדם טוב. ואני גם לא אמרתי להיות, כאילו, ההנחיה, אבא שלי אמר לי, אוקיי, תהיי בן אדם טוב. תעשי מעשים טובים, כאילו, הוא לא אמר, תעשי מעשים טובים. תהיי בן אדם טוב. עכשיו, אני צריכה להרגיש מה זה להיות בן אדם טוב. וזה, כל אחד יעשה על פי ההבנה שלו. וגם זה מה שאמרתי. לא אמרתי עכשיו כולם צריכים להיות טובים כמו שזוהר, או כולם צריכים להיות טובים כמו שאימא תרזה, או לא יודעת מי. הנה, יש כאלה שחושבים שהיא הייתה פושעת נגד האנושות. מה שצריך זה שכל אחד ירגיש שהוא בן אדם טוב. ואנחנו מרגישים שאנחנו בן אדם טוב כשאנחנו עושים מעשה שבעינינו הוא טוב. בדרך כלל פעולות גורמות לנו להרגיש טוב. פעולות טובות גורמות לנו להרגיש טוב, מחשבות פחות. לדמיין שאנחנו עושים טוב מרגיש פחות טוב מלעשות טוב. אז לא, אין פה עניין אובייקטיבי, כל אחד צריך להרגיש שהוא מממש את הטוב שלו בדרך שבו הוא מרגיש שהוא מממש טוב. אנחנו כבר צריכים לסיים, אז אני לא יודעת אם אני אענה על הכל, אבל אני רואה שיש עוד 2, אז אני אשתדל. ובכל זאת אנו חיים את החיים ונדרשים מתוך כך לקיים בחירות מתוך מגוון האפשרויות האינסופי. במה בוחרים? אנחנו לא בוחרים. מה שאנחנו יכולים זה לקיים את החיים עם יותר נוכחות. ולהגיד, אוקיי, מה קורה לי עכשיו? מה קורה לי עכשיו בחיים? איך אני רוצה לעבוד עם זה? מישהו עכשיו התנגש בי באוטו, איך אני רוצה לעבוד עם זה? יש לי עכשיו צינון, איך אני רוצה לעבוד עם זה? איבדתי את העבודה, זכיתי בלוטו, מה, איך אני רוצה להתמודד עם זה? לא בחרתי שיתנגשו בי, לא בחרתי להיות מצוננת. אבל זה מה שיש. הגורל שלי פוגש אותי בכל רגע. מי אני רוצה להיות בתוך הגורל הזה? איך אני הולכת לפגוש אותו? פשוט להתמקד בזה. זה מתחיל מקבלה, זה ממשיך בכוונה. בעצם זה שאתם נמצאים פה בשיחה הזאת, אומר שמשהו בכם מוכן לקבל את האפשרויות האלה, או להקשיב להם, ואז כמידת האנרגיה שלכם, וההזדהות, אולי זה יעזור לכם ללכת לכיוון מסוים ולא לכיוון אחר. בהמשך לשאלה על הרבנים מבקשת לדייק, חשבתי שהבבא סאלי הוא תוצר של חצר המאמינים שלו, ופתאום את נותנת לאיש, לרב, את מה שחשבתי שזאת העוצמה של ההמון. אני מופתעת בהחלט. לא יודעת בדיוק מה זה אומר. לא יודעת להבין מה כתוב פה. אוקיי. אני מודה לכם מאוד על ההקשבה שלכם והזמן והנוכחות. וזהו, אני מאחלת לנו ככה ימים טובים של התעלות, ובהמשך גם ימים טובים של התחדשות, ושיהיה שבוע עם טוב. להתראות.